בוקר טוב לכל המאזינים, כיון סידן בתוכנית יזמות עולמות, והיום איתנו בתוכנית מעיין טירנגל, מנכ"ל חברת מינט, זרוע טכנולוגיה של קבוצת פובליסיס בארץ, שישתף אותנו ביוזמה העולמית של חברת פובליסיס, שנקראת פובליסיס 90. אז קודם כל שלום מעיין, ותודה שהצטרפת אלינו לתוכנית היום. אז ככה, לפני שנתחיל, אני אתן קצת רקע על הנושא המרכזי שאנחנו הולכים לדבר עליו היום. אז בחודשיים האחרונים, גם אני ואני מאמין שלא מעט אנשים בקהילת ההייטק, ראינו פרסומים בקשר לתחרות סטארט-אפים מכל העולם שמקיימת חברת פובליסיס העולמית. ואתה מעיין כמנכ"ל מינט, שהיא בעצם הזרוע הטכנולוגי של חברת באומן ברבנאי, שהיא נציגת חברת פובליסיס בארץ. אתה זה שמוביל בישראל את היוזמה הזאת. תיארתי את המצב נכון?
כן, בתיקון קל רק שמינטי...
אז בוא תעשה לנו קצת סדר.
אוקיי, אז מינטי באמת זרוע הטכנולוגיה של כל קבוצת פובליסיס. באומן ברבנאי הוא אחד ממשרדי הפרסום שהוא תחת הקבוצה עצמה. קבוצת פובליסיס העולמית היא קבוצה מאוד מאוד גדולה שיש לה הרבה מאוד משרדי פרסום, סוגי משרדי, בעצם זה חברת החזקות. שיש לה הרבה מאוד משרדי פרסום וכמה מותגים בינלאומיים, ביניהם סאצ'י או ליאו ברנט או פובליסיס כמשרד פרסום, והנציגים הישראלים שלהם יושבים פה בעצם בארץ, ואנחנו בעצם תחת, אנחנו מינט תחת הקבוצה, באמת כבית ש... זה מוגדר זרוע הטכנולוגיות של פובליסיס, אבל באמת אנחנו מגדירים את עצמנו כברנד יוטיליטי האוס, אנחנו בית שמייצר טכנולוגיות מאוד מורכבות, בעלי מורכבות גבוהה באוריינטציה שיווקית, אבל סביב עולם של ברנדים ולייצר להם בעצם כלים שימושיים. ברנד יוטיליטי האוס, הכוונה לקחת ברנדים, להבין איך אתה מייצר להם כלי שימושי שהוא מעבר או בתוספת לכלים בעצם השיווקיים שיש לו היום, הפרסומיים שיש לו היום. שוב, מתוך הבנה שזה מאוד מתחבר, עוד רגע נדבר על היוזמה עצמה, שלשמה התכנסנו, אבל זה מאוד מתחבר בכלל לתפיסה הזאת של פובליסיס העולמית, או של מוריס לוי.
זה משהו שמקובל בחברות פרסום פה בארץ, להחזיק חברת IT כזאת בתוך החברה?
עדיין לא, זאת אומרת, אין היום חברה, חוץ מהקבוצה אצלנו, אין היום עוד משרדי פרסום בארץ שממש מחזיקים גוף טכנולוגי, היום אנחנו במינט 15 אנשים, על הפיירול ועוד כמה עובדים אפילו שעובדים מחוץ לה, כפרילנס, מחוץ לחברה, זאת אומרת, זה כבר חברה שקמה לפני שנתיים, וזה כבר חברה שעובדת. אין דבר כזה בארץ. יש מעט חברות בעולם שהתחילו ככה, דוגמה לצורך העניין לחברה הכי ידועה שעשתה את זה, זה AKQA, מן הסתם ש... היא מאוד ידועה במוצר שלה של נייקי, כל החיבור בין הריצה עצמה לבין הדיווייסים שיש לכולנו, והיא יצרה את זה שוב, אנחנו מגדירים, אנחנו קוראים לזה ברנד יוטיליטי, זה בסוף כלי שימושי עבור צרכן, שהברנד מגיע אליו ויוצר איתו את האנגייג'מנט, את האינטראקציה, נותן לו ערך מוסף, לא בעזרת פרסום סטנדרטי שאנחנו מכירים.
אז אתה נתת לי מקודם דוגמה על חברה בעצם, על הכוח לכם שלכם שעשית משהו דומה כמו שעשו לנייקי בעצם.
כן, אני אתן לדוגמה, אחת החברות תכלס היצרנים הכי גדולים בארץ זה שטראוס, ומה שיצרנו לשטראוס אחרי תהליך של פחות או יותר שנה וחצי של משלב הבריפינג סלש חשיבה אחרי R&D, חשיבה על פתרונות טכנולוגיים שיתאימו לתהליך הזה, אבל יצרנו את שטראוס פלוס, שזאת אפליקציה, יש גם כמובן אתר, אבל המהות עצמה היא אפליקציה שהיא תוכנית נאמנות עבור לקוחות שטראוס. עכשיו נשאל מי הם לקוחות שטראוס. היום לקוחות שטראוס זה B2B, זו חברה שמוכרת את המוצרים שלה, את המילקי או כל מוצר אחר, או את החומוס אחלה, הם מוכרים בעצם לריטיילרים, לשופרסל, אז הם בעצם לא הלקוחות של שטראוס. אז מי הם הלקוחות? הלקוחות זה אתה ואני, שאנחנו עושים את הקניות שלנו בשופרסל, ושאני הולך לקנייה השבועית שלי, אז כמובן X אחוזים, פחות או יותר בין 10-20 אחוזים, אפילו ל-30 אחוזים מהמוצרים שאנחנו קונים הביתה, אותם גבינה וקוטג' מקופלת או או כל או שוקולד פרה או כל דבר, הרבה מאוד דברים הם מוצרים של שטראוס. והיום האינטראקציה, היום כבר לא, כי יצאנו עם האפליקציה, ואגב עוד לא יצא לה איזה קמפיין גדול, זה משהו שעלה לפני מספר חודשים לחנויות, אפשר להוריד אותו, נקראת שטראוס פלוס. אבל כבר יש כמה עשרות אלפי יוזרים שמשתמשים בה באופן תדיר. והרעיון בזה בסוף, בואו תעשו את הקניות הרגילות שלכם, עם החשבונית שקיבלתם משם קוד שופרסל, כי הוא פשוט הריטיילר הכי גדול, אז הוא מיד עולה לי לראש, אבל זה יכול להיות טיב טעם, או כל
קשר בעצם הוא דרך ערוצי הפצה, לא דרך, לא אמצעי, לא אמצעי ישיר.
נכון. ובכל חשבונית שאנחנו מקבלים, החשבונית הארוכה הזאת, אנחנו יכולים לסרוק אותה דרך האפליקציה של שטראוס, ולקבל תגמול על ידי איזה rewarding program כזה, וזה בעצם כל התוכנית נאמנות. על בסיס הדבר הזה יש הרבה מאוד טכנולוגיה, יש אזור שלם של מתכונים שמותאמים אישית, כי כבר הדאטה נאספת והמערכת לומדת מה אתה אוהב וכן הלאה, ויש אפשרות לרשימת קניות משפחתית וחכמה. יש כמה וכמה פיצ'רים, אפליקציה מאוד מעניינת, אבל בסוף, כמו שהדס השותפה שלי, המנכ"לית המשותפת איתי במינט, בדרך כלל נוהגת לומר, זה שהאפליקציה עצמה, מה שמשתקף ליוזר, האפליקציה שאנחנו, כל אחד מאיתנו מחזיק בסמארטפון שלו, היא קצה הקרחון. כי אנחנו רואים את את הפרטים, כמובן, של החשבוניות שסרקנו, ומה הריוורד שנקבל וכן הלאה, כל והממשקים שיש, אבל בסוף מאחוריה יש קרחון מאוד מאוד גדול, שזה חיבור לדאטה, חיבור ל-CRM של שטראוס, חיבור לקטלוגים, טכנולוגיה די עמוקה מאחורי זה, עם הרבה מאוד לוגיקות, שפה אנחנו פיתחנו את הכל. כמובן כל הזמן, כמו מוצר אגב, זה משהו מעניין בכלל תחום השיווק, זאת אומרת שכמו כל מוצר יש כל הזמן השבחה וטיוב של המוצר, למידה on the go כל הזמן, מגרסה לגרסה אנחנו לומדים הרבה מאוד, אנחנו משפרים כל הזמן עבור היוזרים, שיהיה להם יותר נוח, שמנגנון הריטנשן מן הסתם יעבוד בצורה, זאת אומרת זה חשיבה תמידית, זה לא אם נקביל רגע לעולם הפרסום שאיכשהו אנחנו חלק ממנו, אז זה לא הקמפיינים שאנחנו מכירים שעולים לשבועיים, בין אם זה יכול להיות טלוויזיה, אינטרנט, פעילות כלשהי של שלושה שבועות, של חודש, אלא זה מוצר. וזה תהליך מאוד יפה, אגב, ששטראוס עשו, הם קוראים לזה לאמן כל הזמן את השריר הזה, את השריר שהעולם משתנה, מבינים שהעולם הופך להיות דיגיטלי יותר, טכנולוגי יותר. שוב, הטכנולוגיה היא לא המהות, אבל הטכנולוגיה היא אמצעי עבור לקבל את הצורך שלנו, בין אם במקרה של שטראוס, זה הקשר הזה שמאוד מאוד חשוב להם מול הצרכנים שלהם, ולא רק קשר מול הקימונאים. וזה בעצם דוגמה למוצר שהוא מאוד מעניין. אולי נדבר קצת על פובליסיס 90, שלשמו התכנסנו.
התוכנית המיוחדת הזאת שהיא מאוד יוצאת דופן. והיא במלוא 90 שנה לחברת פובליסי, שדרך אגב, הייתה איזו אנקדוטה קטנה בעניין הזה, של למה דווקא הפרויקט הזה, שמוריס לוי בחר לכבוד 90 שנה לחברה, אתה רוצה לספר אותו?
כן, תכלס, אני ראיתי אותו באחד הרעיונות, זה לא שהוא סיפר לי את זה אישית, אבל כן, באחד הרעיונות.
קודם כל טוב שלא שמעת את זה פעם ראשונה ממני, אז זה כבר לא.
לא, זה לא, כן, קראתי, משתדל לקרוא את הרעיונות איתו, כן, בסוף זה מוריס לוי. אגב, איש מאוד מאוד חד, זה מדהים, הוא מבקר אחת בין רבעון לחצי שנה בארץ, ונפגש פה עם המנכ"לים של המשרדים השונים, ועם יורם באומן, היושב ראש של הקבוצה בארץ, ובאמת כאילו מקור השראה ללא ספק לכל מי שמתעסק בתחום השיווק, ואני אומר את זה באופן אמיתי, לא בשביל להגיד, כי אני מהקבוצה מן הסתם. אז באחד הרעיונות פשוט הוא אמר שהם ישבו לסיור מוחות עבור מה נעשה, הם רצו לעשות משהו מיוחד ליום הולדת 90 לקבוצת פובליסיס, וזרקו כל מיני רעיונות, ואז מישהי אמרה, מישהי קמה שם ואמרה, שמעו, יש לי רעיון, אבל הוא הולך לעלות לך הרבה מאוד כסף. בוא נעשה מימון ומנטורינג, בעצם את מה שיצא, את היוזמה עצמה ל-90 סטארט-אפים, כי זה 90 שנה, ואז הוא נדלק על זה, אמר, יאללה, לא מעניין אותי כמה זה עולה, זה ברור לי שזה יעלה לי כמה עשרות מיליוני יורו טובים, אבל אני הולך על זה, זה באמת פרויקט גדול, ובאמת אז הם יצאו עם היוזמה העולמית הזאת.
טוב, זה גם משהו שיכול להביא ערך מאוד גדול לחברה עצמה אחר כך.
נכון, כן, כי החיבור בכלל לאקוסיסטם הזה, בטח אגב בארץ, הסטארט-אפ ניישן, שם קוד, אבל החיבור לסטארט-אפים מכניס, אנחנו רואים את זה גם פה אצלנו, מכניס חדשנות לארגונים, מכניס דם חדש, מכניס חשיבה בכלל חדשה, מכניס את כל ה... בפובליסיס קוראים לזה דיגיטל טרנספורמיישן, כל המעבר הזה לדיגיטציה הוא מאוד משמעותי לכל מיני, בטח אגב לחברות שהן לואו-טקיות בעולם, כמו יצרנים, כמו חברות שהן כבר, יש להן heritage מאוד רחב ועשו כבר את שלהן, והיום הן עושות את הטרנספורמציה הזאת. אז אין ספק שהחיבור הזה לסטארט-אפים, בין אם ברמת החשיבה, בין אם ברמת הכנסת מוצר חדש לחברה, שזה מה שמעניין באמת את פובליסיס, גם עבור הלקוחות שלה וגם עבור עצמה. נדבר קצת על היוזמה.
כן, כן.
אז לפני חודשיים פחות או יותר, בכל העולם, בכל סוכנויות העולם, שזה בערך בכל המדינות
שהנציגות של פובליסיס.
כן, כן, כל מדינה בעצם שפובליסיס יש בה נציגות לפחות אחת של אחת מהסוכנויות שלה, פתחו את האפשרות ליוזמה הזאת. היוזמה מיועדת גם לסטארט-אפים יחסית צעירים בשלב בין סיד לבין, בין אחרי סיד לבין לפני A-Round, או לסטודנטים שיכולים להביא אפילו רעיון ברמת הסקאץ' שרלוונטי לתוכנית, ועוד מסלול שלם שהוא רק לעובדי הקבוצה, שיש פחות או יותר 80 אלף עובדים ברחבי העולם, שגם להם נתנו את ההזדמנות הזאת לקבל מימון עבור רעיונות שלהם שהתגשמו, שזה מקסים בעיני עצמו, כי אין להם סטארט-אפ, כי הם חלק הם שכירים בעולם הזה, וכן הנה כיוון חדש בכלל בתפיסה גם של אמפלואיז ברחבי העולם. אז זה התחיל לפני חודשיים, ב-28 לפברואר, שזה ממש לפני כמה ימים, הסתיים השלב הראשון, שזה היה שלב של הגשה של כל הרעיונות מכל העולם. אני יכול לומר שישראל נמצאת במקום מאוד מאוד טוב ברמת כמות ההגשות שהוגשה. אני לא יכול להגיד כרגע בדיוק כמה, אבל זה ברמת המאות שהגיעו מישראל. יש ברמת מעל 2,000 שהגיעו מכל העולם. השלב הזה בעצם, השלב שעכשיו אנחנו נמצאים, זה שלב של סינון ושיפוט ראשון. הולך לצאת קול קורא לכל עובדי פובליסיס בעולם כדי שישפטו את הרעיונות שנשלחו גם של סטודנטים, גם של העובדים, גם של סטארט-אפים. זה יהיה בעילום שם ובעילום מדינה, אז לא ידעו מאיפה בדיוק זה הגיע. זה כן לפי אזורים בעולם, בשביל כן לחלק את זה בצורה פחות או יותר שווה בכל העולם. השלב הזה הסתיים פחות או יותר עוד חודש מהיום. אחר כך ייבחרו 270 סטארט-אפים, כ-270 סטארט-אפים, שלהם כבר יעשו תהליך קצת יותר עמוק של בחינה, גם מבחינה
מתוך כמה שהגישו סך הכל?
הגישו מעל 2,000.
אוקיי.
אז מהם בשלב הראשון ייבחרו 270, שהם הולכים להיבחן כבר בצורה יותר דקדקנית, יעשו איתם רעיון וידאו, יבקשו מהם קצת יותר פרטים על החברה, על התוכניות העסקיות שלהם, זה ייבחן על ידי קרן השקעות שקמה אגב לפני כמה שנים, של אורנג' העולמית ופובליסיס העולמית. זאת קרן השקעות שתבחן גם בצד הפיננסי את הסטארט-אפים, ומתוך ה-270 בשלב האחרון יבחרו בעוד שיפוט שיש של שופטים מכל העולם, ייבחרו 90. ה-90 האלה יקבלו, כמו שאמרתי, תמיכה גם ברמת התמיכה של אנשי מקצוע מכל העולם, שאתם יכולים לחשוב עליו, של שיווק, פרסום, אסטרטגיה, הכרת הצרכן, קריאייטיב, מה שפובליסיס יכולה לתת כמובן, גם כמובן נושאים פיננסיים וכן הלאה, גם מימון בצורת השקעה, שהמימון נכנס באמת פה בצורת השקעה לסטארט-אפים.
כמו שאמרנו מקודם, שזה יתור גם בסופו של דבר לאקוויטי, שאנחנו לא יודעים בדיוק מה האקוויטי שיהיה, אבל זה
הולך להיות, כן, ההשקעה עצמה הולכת להיות מתורגמת לאקוויטי. לא ידוע מה האחוזים, כי זה יהיה חלק מהבחינה שיעשו עבור ה-90 או עבור ה-270 בשלב הסופי.
שזה דרך אגב, אני חושב, עדיף לאותם חברות, כי בסופו של דבר אותם חברות, יש להם שותף, רואות ערך מאוד גדול בזה שמישהו שיש לו זרוע שיווקית כל כך גדולה בכל העולם, יכול לעזור להם להגיע ללקוחות סופיים בסופו של דבר. אז בעצם זה שהוא שותף, אז יש לו מחויבות יותר גדולה להצלחה של אותה חברה, ולהביא אותה למקום כמה שיותר גבוה, ולכמה שיותר לקוחות, להיות כמה שיותר רווחים.
לגמרי, לגמרי. זאת אומרת, פובליסיס לא נכנס ואומרת, אני שמה כסף לשם הכסף, מה שנקרא בעולם הסטארט-אפים, כסף חכם.
ממש משקיע.
אני משקיע, ואני משקיע כסף חכם. אני אעזור לך גם לגדול. מן הסתם, עוד פעם, יש פה win-win, או אפילו win-win-win, נגדיר את זה, כי win לסטארט-אפ, כי הוא נכנס באמת לפובליסיס, עם הקשרים ועם כל היכולות שיש לה. win לפובליסיס, כי היא גם מכניסה חדשנות. אני חושב שהצד, אני לא כברנית היוזמה הזאת, אני הנציג הישראלי, אבל אני חושב שיצאו עם היוזמה הזאת, זה לא שעכשיו מישהו מתכנן לעשות איזה אקזיט על סטארט-אפ, זה לא הכיוון, אלא באמת כן. להכניס דם חדש, להכניס חדשנות לעולם הזה של... של שיווק בכלל, והווין השלישי זה, זה גם ללקוחות של פובליסיס בכל העולם, שבסוף הם מקבלים עוד ערך בצורת סטארט-אפים או בצורת חשיבה חדשה או טכנולוגיה חדשה שנכנסת אליהם. אפשר לחשוב על אינסוף לקוחות, תכלס, זה זרוק שם של מותג בינלאומי, הוא כנראה לקוח איפשהו במדינה כלשהי או באזור מסוים של פובליסיס, כי באמת זה משהו מאוד מאוד גדול, זה קבוצת פרסום מאוד גדולה. וזה הכיוון, רק בשביל להשלים את, את היוזמה, אז אחרי שיבחרו ה-90, מעבר לתמיכה, המימון וכן הלאה שהם יקבלו, גם הולך להיות כנס ב-30 ליוני, שפובליסיס מארגן, שהוא בשאיפה יהיה כנס הטכנולוגיה הגדול בעולם, או כנס שמאגד את תחתיו את הנטוורקינג של הכי הרבה סטארט-אפים בעולם, התכנון שיש שם פחות או יותר 5,000 סטארט-אפים שיציגו, ומולם גם משקיעים, וכן הלאה, זאת אומרת, זה משהו שיקרה ב-30 ליוני בצרפת, ושם בעצם תהיה הכרזה הרשמית על ה-90, יהיה להם שם איזה מקום להציג את עצמם מן הסתם, וזה הולך להיות משהו מאוד מאוד גדול, ומעניין גם לשים את הרגל הזאת במקומות של גם כנסים, אנחנו בדיוק עכשיו בסוף הכנס ברצלונה הידוע, אז זה ה... זה החיבור, שוב, זה לאו דווקא טכנולוגיות שהיו בברצלונה על ההארדוור החדש, אלא יותר באמת בקונוטציה של איך טכנולוגיות יכולות באמת לעשות את הדיגיטל טרנספורמיישן הזה, יותר תוכנה, יותר חשיבה מן הסתם בעולמות האלה.
דרך אגב, לכמה זמן התוכנית הזאת?
התוכנית תהיה כנראה לכמה חודשים.
כן.
אין לי את הנתונים המדויקים כמה חודשים זה יהיה, אבל כן, זה יהיה... לכמה חודשים, ששם באמת נקודת הפתיחה היא ב-30 ליוני. אין לי את הכמות חודשים. אוקיי. אגב, יכול להיות אם הם הולכים עם ה-90, כבר יכול להיות שזה יהיה גם 90 ימים.
אז, 90 ימים, כן. בטח שלא 90 חודשים, אולי
לא,
90 שבוע.
לא, 90 חודשים, לא.
כן. אבל ערך הם בטוח יקבלו.
כן, כן.
גם מבחינה כספית, גם מבחינת העזרה השיווקית, גם מבחינת המנטורשיפ. והאפשרות בעצם, אני יכול להגיד לך שמניסיון שלי, כשאני הייתי מנטור באלפאזון של IBM, באקסלרטור של IBM, אז חברות, אתה יודע, היו רואות ערך גדול אפילו ביכולת הזאת לבוא לחברה, נניח איזה חברת טלקו מאוד גדולה בצרפת, והיכולת הזאת להגיד שהם חברה שיכולה לעשות POC אצל חברת טלקו גדולה, בגלל שיש מאחורי את הגב של IBM, אז כן. זה ערך מאוד מאוד גדול שהם כן. ראו, ואני מניח שגם אותם סטארט-אפים אולי קטנים אפילו, לא גדולים, אולי אפילו קטנים, ירצו להגיע ללקוחות, כשיש להם תגף של פובליסיס, אז זה ערך מאוד מאוד גדול שהם יוכלו
ספק.
לקבל משם. אוקיי, מאוד מעניין. עוד משהו שאנחנו נרצה לדבר זה על מינט, אבל לפני שנדבר על מינט, בוא נצא להפסקה של שיר ונחזור. There's a moon over Bourbon Street tonight. Well, there's a moon over Bourbon Street. מעיין, אני רוצה לדבר איתך קצת על מינט, אבל לפני כן, כדי להכין קצת את הקרקע, בוא נדבר קצת על עולם הפרסום והטכנולוגיה, וגם תנסה לעשות לנו קצת סדר מבחינת מה שקורה בעולם הזה. אז בתור מישהו שמסתכל מהצד ומכיר קצת שיווק באינטרנט, ואני מאמין שגם חלק גדול מהמאזינים שלנו שמגיעים מעולם של יזמות טכנולוגית, אז אנחנו מכירים את ערוצי השיווק של פייסבוק, של גוגל, של טבולה ואוטבריין, כל אותם טכנולוגיות אחרות שמאפשרות להגיע לקהל היעד בצורה מאוד מאוד ממוקדת, ובנוסף גם לקבל פידבק שהוא מדיד בצורה יחסית מדויקת, אפילו ברמה של כמה זמן הלקוח היה באיזה דף באתר שלנו, כן. וכמה זמן הוא היה בכל דף, ובאיזה חלק בדף הוא התעכב, וזה בהשוואה לערוצי פרסום מסורתיים יותר של טלוויזיה, רדיו ועיתונות מודפסת. ואנחנו עדיין רואים חברות מוציאות תקציבי ענק של מיליוני שקלים לפרסום בטלוויזיה. אז השאלה אם אתה יכול לעשות לנו קצת סדר מבחינת האחוזים שבתקציבי שיווק בקמפיין, לאן רוב התקציבים הולכים, ואם אתם רואים איזה שינוי מגמתי כאן לכיוון יותר של פרסום דיגיטלי.
אוקיי. אז גם פה צריך להפריד את, ישראל מהעולם קצת. היום בארץ, בשנת 2016, אנחנו מדברים פחות או יותר על... הטלוויזיה מאוד שומרת על הכוח שלה בסביבות בין 35-40% מתקציבי הפרסום הולך לשם. מה שכן, באמת האינטרנט גדל על חשבון מדיות אחרות, שזה בעיקר השילוט חוצות, הרדיו, והעיתונות כמובן, והפרינט. עכשיו, ככל שעברו השנים...
גם?
כמו שאמרתי, הטלוויזיה שומרת ככה על הכוח שלה. במשך שנים היא הייתה בערך בין תמיד שנים על שנים היא כבר בין 30-40% מהתקציב של הפרסום. מה שכן, האינטרנט, אם ניקח אחורה, אני 15 שנה בתחום, בתחום הפרסום, אז בתחילת דרכי באמת, וואלה, היינו מתחננים שנעשה איזה באנר ורבע באתר נטקינג, אני יודע מה, שרק יצא, וואלה, שהוא מהראשונים, או תפוז, היינו מתחננים, אז תכלס, התקציבים היו ברמת האפס, או אחוז, או 2%, אז אין ספק שיש מגמה. זאת אומרת, אם ניקח 15 שנה אחורה, אז יש מגמה. בשנים האחרונות, מן הסתם היא הולכת ומתעצמת, אם נשווה לעולם, לא מספיק. היום אנחנו מדברים בערך על 20-22, בוא נגזים ונגיד 25%, כי אין מספרים מדויקים, כי יפעת בקרת פרסום מודד חלק מזה, הוא לא יכול למדוד כל כך את גוגל ואת פייסבוק, בטח לא את Outbrain, טאבולה, אין סוף פלטפורמות חדשות שיצאו, אז יש פחות או יותר בנצ'מרק, נניח בסביבות ה-20-25% זה האינטרנט, אם אני לא טועה, לפני חצי שנה פחות או יותר, או במסגרת סיכומי השנה של העיתונים הכלכליים השונים, הם דיברו על זה שממש השנה האינטרנט עבר את העיתונות גם, שזה משהו שזה אישו רציני, כי העיתונות באמת שלטה ביחד עם הטלוויזיה במשך שנים, ועברה ממש עכשיו את העיתונות. אם נלך 2-3 אחורה, אז עברו גם את הרדיו, או 5 שנים אחורה נגדיר, אם אני לא סגור בדיוק על לפני כמה שנים, אבל לפני כמה שנים גם האינטרנט עבר את הרדיו, זאת אומרת, כן, הוא הלך לו בארץ, האינטרנט לאט לאט, ועבר פתאום את השילוט, עבר את הרדיו, עבר את העיתונות עכשיו, ממש עכשיו, והיום הוא המדיה השנייה אחרי הטלוויזיה.
כשאתה אומר עיתונות, אתה מתכוון לעיתונות המודפסת או גם עיתונות
כן,
דיגיטלית?
כן, עיתונות מודפסת בלבד. פרינט, כן. צודק. ההגדרה היא כן. פרינט, לא עיתונות, נכון? כי היום גם העיתונות היא מדיה דיגיטלית. וזה בארץ, בעולם לעומתנו. אם ניקח שוב את המדינות היותר מפותחות, מערב אירופה, ארצות הברית, אנחנו מדברים בערך על בין 40-55% של הדיגיטל בכלל, של האינטרנט, שלא נאמר יותר מזה גם במדינות מסוימות של 60%. זאת אומרת, הוא ביפר עבר כבר את כל הזה, אבל שם, הזכרנו מקודם את נטפליקס, אז שם העולם בכלל כבר התערבב לו, פה... בארץ עדיין, הגן הסגור הזה, נגדיר אותו, של הטלוויזיה, כן. עדיין יש את הזכייניות, יש את ערוץ אחד, אני לא יודע את רמת הרייטינג שלו, אבל זאת אומרת, מן הסתם היא יותר קטנה, אבל יש את השליטה של הפרסום בטלוויזיה על ידי קשת רשת וערוץ 10 בעיקר. וזהו, זאת אומרת, נטפליקס שעכשיו נכנס, אז מתחיל אולי קצת להער, וסלקום טיווי שיצא קצת, אבל עדיין המודל של הפרסום שם עוד לא מפוצח, אבל לאט לאט אנחנו נראה כמו בעולם את הולו שנכנסו, ואני מניח שזה מה שיגיע לארץ, וזה גם פה יהיה את השינוי הזה, ואז שמדברים, אתה יודע, בארצות הברית על פרסום דיגיטלי, אז רגע, שאני רואה וידאו בנטפליקס, ואני רואה עכשיו מישהו ששם שעון של רולקס כחלק מתוכן שיווקי, לאן זה הולך? זה הולך לטלוויזיה, זה הולך לאינטרנט, זה הולך לתוכן שיווקי בכלל משולב, לאן זה הולך? אז אם בתפיסה שלי, אם אני אקח את זה, אז פחות אכפת לי איפה זה בהוגה, יותר חשוב מה זה עושה ליוזר, כמה זה נכון ליוזר, כמה זה נייטיב בתוך הפרסום, אגב, מה שהיום מדברים עליו בצורה מאוד גדולה היום, לעשות פרסום שהוא נייטיב, ולא די עם הפופ-אפים, או הבנרים, או אגב, או הספוט, או הברייק פרסומות שיוצאים בטלוויזיה, זה מציק, אני חושב באותה מידה, אולי שם אתה יכול לקום רגע ולכת לשירותים, ופה אתה שאתה מול הסמארטפון שלך, אתה לא. אבל מדברים היום על פרסום שהוא יותר נייטיב, לכן גם Outbrain מן הסתם וטאבולה מאוד מאוד מצליחים היום, זה בנייטיב של התוכן, אתה לא מרגיש שאתה כל כך עובר לפרסום, ולכן זה משהו שיותר הולך וצובר תאוצה.
ודרך אגב, כשאתם מקבלים קמפיין פרסומי לנהל עבור לקוח מאוד גדול, אתם משתמשים גם בערוצים האלה, של טאבולה ו-Outbrain?
כן,
כשאתה
אומר אתם, זה בתפקידי הקודם אתם, כסמנכ"ל הדיגיטל של
באומן.
כן, אז כן, אם אני הולך אחורה רגע שנה וחצי, שנתיים, אז כן, שבאומן מקבלים תקציב פרסום, אז הם עושים את כל החשיבה מסביב, זאת אומרת, יש בריף שאומרים לו, תקשיב, אנחנו רוצים לפרסם מוצר חדש X, אז הם מתחילים את החשיבה באמת ממקום של רעיון, וזה אגב חלק מהתפיסה של משרדי פרסום, של נקרא להם של העולם החדש יותר. זאת אומרת, פעם היו הולכים ומיד חושבים, רגע, מה המודעת פרינט שהולכים לעשות? או מה הפרסומת לטלוויזיה? היום לא, אומרים לא. מה הרעיון שאנחנו רוצים לעשות? אנחנו רוצים, הרעיון שעומד מאחורי הפרסומת הוא X. עכשיו בוא נראה באיזה ערוצי מדיה הוא מתאים. יכול להיות שבכלל לא מתאים לטלוויזיה. לאו דווקא, זה לא צריך להיות מונחה מדיה. יש איזו תפיסה כזאת ש... בעיקר של לקוחות שאומרים, אתם מוכרים לנו טלוויזיה, אתם משרדי הפרסום, כן? מוכרים טלוויזיה, כן. מוכרים עיתונות, כי שם אתם עושים את הכסף, וכן
נכון.
הלאה. לפחות פה אני יכול לומר באמת, באמת, בפה מלא וב-100% יד על הלב, זה בכלל לא התפיסה. זאת אומרת, אני רואה את החבר'ה, את הצוותים של באומן שהם עובדים על זה. אגב, פה גם בא השילוב המעניין למינט, לטכנולוגיה. זאת אומרת, גם אנחנו פתאום נכנסים בבריפים שהם יותר אסטרטגיים. אני יכול לתת דוגמה, אם דיברנו על שטראוס פלוס מקודם, אז אני אתן דוגמה למוצר אחר שנוצר באמת עם שילוב של חשיבה קריאטיבית בכלל, של צוות. אפליקציה בשם זוזו, שאולי אתה מכיר, של קפה טורקי אליט, שזאת אפליקציית מאמן כושר וירטואלי אישי עבור מתאמנים, שבא תחת המסר, זה התחיל מבריף קריאטיב רגיל, אמרו להם, תעשו לנו בגדול, כן, בגדול, בגדול, אבל בריף שהוא יותר אסטרטגי, שאומר, בואו נעשה קמפיין סביב המסר של קפה טורקי, שאומר שאם שותים קפה טורקי, זה משפר את הביצועים הספורטיביים. עכשיו, יכלו ללכת לעשות עוד באנרים, עוד איזה פעילות בפייסבוק, עוד סרט טלוויזיה, או אפשר להמשיך ככה שעה עם כל סוגי הפרסום הקיימים. כן. ואמרו, לא, בוא נעשה יוטיליטי לצרכן, שיהיה איתו, שנהיה בקשר איתו באופן קבוע, ושוב, עולם הווין-ווין הזה. לצרכן זה ווין, כי אין
אפליקציה. שזה נראה כמו מגמה בעצם, שאתם מפתחים אפליקציות ונותנים פתרונות יהודיים, תופרים פתרונות
בדיוק.
יהודיים טכנולוגיים,
ש...
כמו שהדוגמה שנתת עם שטראוס, ועכשיו עם, עם
זוזו,
קפה.
כן, עם קפה טורקי, אוקיי. נכון. כן, זאת המגמה. אנחנו, בעצם היום אנחנו עובדים על כמה וכמה פרויקטים כבר בעולם הזה. זה יכול להיות פתרון של, כמו שנתתי מקודם, לויאלטי פרוגרם. זה יכול להיות פתרון כמו זוזו של אפליקציה שהיא יוטיליטי אמיתי לריצת. האם ידעת שאין אפליקציית כן. ריצה בעברית, לצורך העניין, וגילינו שזה חסם של הרבה אנשים. בסוף, רנקיפר, נייקי, אדידס, כל כן. חברה שיוצאת עם האפליקציות האלה שלהם, הם באנגלית. לחלק כן. מהמשתמשים בישראל, הם עדיין מדברים עברית. גם אומרים, בוא נרגע, למה שהוא לא ידבר איתי רגע בעברית?
זה סטארט-אפ בעצם.
כן, זה אגב, זה מעין כן. סטארט-אפ. זה קצת קשה להגיד סטארט-אפ על חברה כמו שטראוס, שהיא מרימה דבר כזה, אבל... או ספציפית החטיבה של הקפה, אבל כן, זה מעין פתאום מוצר חדש שהם צריכים לתחזק אותו גם, הם צריכים, לא, זאת אומרת, זה לא קמפיין שמסתיים אחרי שבועיים, אלא זה משהו שדורש תחזוקה ודורש הבנה מאוד מאוד עמוקה גם של שיווק לדור החדש, נגדיר את זה. זאת אומרת, מדברים תמיד על ג'נריישן Y, עכשיו שהוא הצרכנים החדשים, האנשים שהם נולדו אחרי... שנות ה-80, פחות או יותר.
אני רואה היום עם הילד שלי, מה זה ג'נריישן Y.
זה הבת שלי עוד רגע, היא ב-Z, אבל היא עוד רגע גם Y, והיא מאוד כבר בעניינים ספציפית עליה, אבל אלה הצרכנים של המחר, זאת אומרת, אנשים כבר בני 20 ומשהו, מתקרבים ל-30 או בני 30, הם הצרכנים תכלס, זאת אומרת, הם כוח הקנייה שעוד רגע יהיה, והם חיים הרי בתוך הסמארטפון, אז למה לא לתת להם את הכלים השימושיים ביחד, בצורה נייטיבית עם הזה, בצורה טבעית, שיבוא להם הפרסום שכולנו כל כך אוהבים לסנוע לצורך העניין, כי זה מצחיק, פעם אמרו על אנשי פרסום, שמעתי איזה אמירה כזאת שאומרת שלכל בן אדם יש שני מקצועות, למעט אנשי פרסום. לכל בן אדם יכול להיות עורך דין ואיש פרסום, אבל איש פרסום יש רק איש פרסום. למה? כי תמיד שאנחנו רואים, תחשוב על זה, תמיד אתה רואה את הברייק פרסומות נניח בטלוויזיה או היום ביוטיוב, או... תמיד כן. אתה תוכל לבקר את זה, להגיד, זה פרסומת לא טובה. זאת, וואלה, הם כן. עשו טוב, זה יצחיק אותי, זה ריגש אותי, כולם כן. אנשי פרסום פתאום, כולם אנשי קריאיטיב, אז לכל אחד יש שני מקצועות.
שופטים.
כן, שופטים, בדיוק. חוץ מלאנשי הפרסום, שיש להם רק מקצוע אחד. אבל אם נחבר רגע ברצינות את מינט פנימה, אז זה בדיוק זה, זה החיבור הזה בין טכנולוגיה לבין שיווק חדש. וזו התפיסה שלנו, זאת אומרת, זה לא השיווק של הנה עוד קמפיין, זה משלים אותו אגב, זאת אומרת, כי גם לזוזו היו קמפיינים, יצא קמפיין בטלוויזיה, אבל שהוא אומר, הורידו את האפליקציה, כי תוכלו לשפר את ההישגים הספורטיביים שלכם, אבל זה לא היה העניין, העניין היה המוצר עצמו. והמוצר הזה מתחדש כל הזמן, בין אם זה מוצר הזה או מוצרים אחרים, והם מתחדשים כל הזמן, ואנחנו באמת מעלים כל הזמן גרסאות, רוב העובדים במינט הם מפתחים, iOS, Android, Client, Server, אנשי QA, אנשי ניהול מוצר, אנשי UI UX וכן הלאה, אבל בסוף זה עובדים שמפתחים, זה הארדקור, זה משהו שלא היה קיים עד עכשיו, בטח לא בישראל, בעולם של טכנולוגיה ושיווק. ותכלס זאת המהות של מינט, החיבור הזה בין טכנולוגיה לבין שיווק, לייצר מוצרים שהם מאוד טכנולוגיים עם אוריינטציה שיווקית.
מעניין. אוקיי. טוב, בוא נצא שנייה להפסקה של שיר ונחזור. יש לא מעט חברות סטארט-אפ, במיוחד בישראל, שמפתחות פתרונות וכלים לעולם השיווק והפרסום. יש איזה משהו שאתם עושים עם החברות האלה, הם פונות אליכם, אתם פונים אליהם, אתם מתעניינים בקשר לכל מיני אפליקציות שמפותחות באקסלרטורים שונים שקיימים בארץ. יש לכם איזה סוג של שיתוף פעולה עם החברות האלה?
כן. יש בארץ פחות או יותר 1,500 סטארט-אפים שנולדים כל שנה, מדברים כן. על 5,000 או 6,000 סטארט-אפים באונגוינג כל הזמן שקיימים, אז אנחנו לא מגיעים לכולם כמובן, וגם לא כולם אגב רלוונטיים עבורנו ועבור עצמם מולנו, זאת אומרת זה לא מישהו שמתעסק בציוד רפואי, בכלל במדיקל או בסייבר, אז אולי פחות יתאים לנו. כן רלוונטי לנו יותר העולמות שמתעסקים בשיווק איכשהו, אבל לאו דווקא. אני אתן דוגמה. אנחנו התמנו סטארט-אפ שמתעסק ב-OCR למשל. OCR זה בעצם זיהוי של תמונה לטקסט, ומהטקסט הופך את זה לדאטה. סטארט-אפ בשם זולו. שתמנו אותו במוצר של שטראוס פלוס, זאת אומרת, עכשיו, הוא מה לא ולעולם השיווק עקרונית, אנחנו אומרים.
כן.
אין, הוא מתעסק בזה, זה המומחיות שלו. עכשיו, אני חושב שזה החיבור המעניין גם בין מינט לבין סטארט-אפים, כי יש לנו כמה, איך נגדיר את זה, כמה שיתופי פעולה או כמה אפיקים שאנחנו עובדים מול סטארט-אפים. אז אפיק אחד זה לחשוב איך אנחנו במוצרים שאנחנו מפתחים, אנחנו מטמיעים אותם. וזה משהו ש... אגב, לא, זה משהו שלא הזכרנו קודם. אני, מנכ"ל, אני לא זוכר אם הזכרנו קודם. בעצם אני בא, כמו שאמרתי, ניסיון של 15 שנה מתחום השיווק הדיגיטלי.
שדרך אגב, אתה בא מעולם של פרסום או מעולם של טכנולוגיה, בתור מישהו שמוביל, ממנכ"ל את הזרוע הטכנולוגית של באומן.
אז אני באתי מעולם הפרסום באמת, ואני 15 שנה במשרדי פרסום בארץ, עברתי כמה משרדים, הייתי עצמאי גם לפני זה, ובאמת בא מתחום הפרסום, סלש, בוא נגיד, שיווק דיגיטלי במשרדי פרסום. השותפה שלי, ששמה דס גרוסמן, והיא מנכלית משותפת איתי, היא באה מעולם ההארדקור טכנולוגיה, וזה מה שבאתי לומר בדיוק בהקשר הזה של סטארט-אפים או טכנולוגיות. היא באה אגב מהתחלה של צבא ממרם, זאת אומרת שם בהארדקור, מכותבי הקוד אפילו, דרך עולם של אקדמיה, תארים ראשון ושני במדעי המחשב, הייתה VPRND בבתי תוכנה, זאת אומרת, בא באמת, באמת הארדקור מטכנולוגיה, זה משהו שקצת, אפילו, זה היה, אוקיי, זה היה עד לפני שנתיים, אוף מוזר גם פה בפובליסיס,
כן, שמישהו טכנולוגי מסתובב
שאני הייתי סמנכ"ל הדיגיטל של בום, אתה יודע, בשבילנו זה היה, וואלה, רגע, שנייה, זה אנשים רציניים, זאת אומרת, זה טכנולוגיה. זה משהו שהיה קצת זר לנו, ואני חושב שזה בעצם מהות החיבור, זאת אומרת, בצד אחד טכנולוגיה, בצד אחד שיווק, וזה מינט בעצם, אם הגדרנו את מינט כברנד יוטיליטי האוס, אז אני חושב שזה בדיוק מחבר את זה, את הטכנולוגיה ואת השיווק. אם אני אחזור רגע לסטארט-אפים, אז הדס יודעת לזהות היום את הטכנולוגיה שעומדת מאחורי סטארט-אפ. עכשיו, סטארט-אפ יש לו התמחות במוצר מסוים. זאת אומרת, אם נתתי את הדוגמה של ה-OCR, אז הם מתמחים. יכולנו על פניו, כן, נגדיר את זה כרגע היפותטי, יכולנו להגדיר פה בפיתוח שלנו, באנשי הפיתוח שלנו, בואו עכשיו תעבדו שנתיים, אני יודע מה, ותפתחו את זה גם, או שלוש שנים, או whatever כמה זמן, ובאדס וחשבה, ואמרה, רגע, שנייה, בוא נחשוב מה הפתרון הנכון, מספיק שנטמיע אותם פנימה כ-SDK, זה יהיה הפתרון, וזה משהו שעשינו עם כמה סטארט-אפים כבר בארץ, ומעניין אותנו כל הזמן לפגוש כמה שיותר סטארט-אפים רלוונטיים, ואנחנו בקשר באמת, כמו שאמרת, גם עם אקסלרטורים בארץ, גם עם הבים למיניהם, שרט ספייסים, גם עם חברות ראיית חשבון, כמו PwC, או עורכי דין מיתר, או כל מיני מקומות, או אגב, ספציפית מול סטארט-אפים כאלה ואחרים, או מקשרים שיש לנו עם משקיעים וכן הלאה. והמטרה שלנו להכיר כמה שיותר, בשביל אחד, אז כמו שאמרתי, להטמיע אותם במוצרים שלנו, עבור הלקוחות שלנו, מה שיוצר בעצם איזה
ווין לכולם. וכאלה שכן יש להם פתרונות לעולם הפרסום.
זהו, וכאלה שיש להם פתרונות, אז אפשר לעשות שני דברים שאנחנו בעצם עובדים עליהם. אחד, זה לעשות החיבור ביניהם לבין לקוחות שלנו, זאת אומרת, לא דרך מוצרים שלנו, ויש לנו נגיעה ללקוחות מה-A-List הכי גדולים בארץ, דרך קבוצת פובליסיס בארץ. דבר השני, זה, וזה מאוד מאוד ב-Cherry Picking, זה לבחור מיזמים מסוימים עבור השקעה של פובליסיס העולמית, לא במסגרת היוזמה שהתכנסנו לשמה. אנחנו היום בקשר עם...
יהיו לכם הרבה טלפונים עכשיו אחרי שאתה אומר את זה.
טלפוני קרוס. זה בסדר, כי אנחנו באמת מחפשים את הרלוונטים כמובן, אבל הם באמת מחפשים בפובליסיס בעולם. אנחנו בקשר עם מי שאחראי על ההשקעות שם, בסטארט-אפים, וגם מעניין אותם כמובן אם שמים את העין על ישראל, אבל זה באמת יותר בעולם האתק, המדיה, המובייל, הפתרונות האלה, החכמים שמדברים על העולם הזה, אבל לגמרי זה העניין. יש עוד דבר שעבדנו בו, את האמת עכשיו קצת פחות, היינו נותנים איזה פקאג' כזה לסטארט-אפים סביב השיווק שלהם עצמם, זאת אומרת, מה שקורה לסטארט-אפים,
בדרך כלל... זה מעניין, שאתם עוזרים להם בשיווק בעצם?
כן, אז לסטארט-אפים צעירים, זה לאו דווקא שיווק בהקשר של יחץ, כמו חברות יחץ שמייחצנות הסטארט-אפים, אלא זה יותר בעולם של הסטורי-טלינג, בעולם של העטיפה השיווקית שלהם, של האסטרטגיה, של הכרת הצרכן שלהם. קורה לי הרבה שאני נפגש עם סטארט-אפים, אני מניח שכל מי שהוא בעצמו סטארט-אפ או שהוא נפגש עם סטארט-אפ מכיר את זה, מיד מדברים על הטכנולוגיה, גם בפיץ' שלהם, גם במצגת שהם מכינים, מיד הם הולכים לטכנולוגיה ואומרים, הפתרון שלנו הוא כזה וכזה וכזה, ולפעמים משקיע שיושב מולך, או לקוח פוטנציאלי, אומר, רגע, what's in it for me? בוא שנייה נדבר על הצרכן, או what's in it for the consumer? בוא נדבר על הצרכן רגע, זה שהטכנולוגיה שלכם עכשיו פיצחתם את האטום מעולה. אבל איך זה משתקף החוץ על הצרכן? וזה איזה מקום, תחשוב שוב על מה זה פרסום. פרסום זה לדעת למסור את המסר בצורה קריאיטיבית, כן, בצורה מעניינת.
לספר את הסיפור.
לספר את הסיפור, סטורי טלרס. כן. זה אנשי הפרסום האגדים.
גם משהו שהוא מאוד טרנדי עכשיו, אנחנו רואים לא מעט, שומעים על לא מעט מיטאפים בנושא הזה, נכון, של סטורי, כן, סטורי, כן, טלינג.
אז שוב, אנחנו השילוב הזה, גם ההבנה הטכנולוגית וגם הסטורי טלינג / הכרת הצרכן מדברים היום הרבה. זאת אומרת, בוא תכיר את הצרכן הסופי שלך לפני שאתה רגע, זאת אומרת, יכול להיות אגב שזה כן יעשו איזה פיבוטים קטנים בעקבות זה, או כן יקבלו לפחות תובנות, אבל בסוף, סתם, מה המסר שלך? סטארט-אפים לא יודעים לענות את זה. אתה יודע, יש את המשפט הידוע שאומרים, בוא תגיד לי מה, בעשר מילים, או בשני משפטים, או במשפט, תגיד לי מה אתם עושים. Elevator pitch. ותמיד זה מתארך לו, כי זה הולך לטכנולוגיה, ורגע, והטכנולוגיה ש... לא, לא, שנייה. תן לי במשפט מה אתם עושים. אנחנו חברה שיודעת. זה, וזה מקום שתחשוב, יש פה קופירייטרים, יש פה אנשי אסטרטגיה. יש גם את הטכנולוגיה, אבל גם הצד הזה, אז זה גם עוד איזה משהו שאנחנו יודעים לתת לסטארט-אפים. זהו, וכל החבילה הזאת בעצם, זה הרבה שירותים שאנחנו מאוד מאוד אוהבים לעשות, מעבר לזה שיש לנו את הרגל שלנו, שאנחנו בעצמנו בית פיתוח, וכל הזמן חיים את הטרנדים, חיים את הטכנולוגיה, ולוקחים את זה קדימה.
אוקיי, מעניין מאוד. טוב, הזמן רץ לנו, ולפני שאני אשאל את השאלת סיכום, אם אתה יכול ככה לספר לנו קצת על עצמך, מאיפה באת, רוח יזמית שלך, בכל זאת, כן. עשית דרך לא קצרה כדי להגיע לתפקיד של מנכלות של זרוע טכנולוגית של חברת פרסום לפי פירמה, אני חושב, הכי גדולה בארץ ל-2015.
כן, לא הכי גדולה, נבחרה מספר אחד.
הכי מוצלחת.
כן, זה הכי מוצלחת.
כן.
איך מסתכלים על זה, זאת השאלה, אבל כן.
כן, היו שם כמה כן. מדדים, קראתי.
כן, נכון. חלק מה, אגב, חלק מהמדדים באמת זה גם גידול, אבל, ושוב, אנחנו מדברים על באומן, על באומן ברבנאי שזכתה במקום הראשון, ואנחנו תחת כל קבוצת פובליסיס.
כן.
אבל כן, אנחנו באמת מחוברים. באומן הוא באמת המשרד הגדול ביותר בתוך הקבוצה, אז מן הסתם אנחנו גם באמת מחוברים פה ללקוחות בתוך באומן, אבל גם לקבוצה. קצת על האישי. אוקיי, אז אני... כן. בין 39, אוטוטו 40 באוגוסט. אבא ליובל ונועם, יובל בת עוד מעט 13, ונועם בן עוד מעט 10, ונשוי ללימור, אנחנו גרים בחולון. ואני 15 שנה בתחום הזה של הפרסום הדיגיטלי, כמו שאמרתי קודם. התחלתי, תחילת דרכי הייתה כעצמאי בתחום, הייתה לי חברה, פתחתי חברה משלי לפיתוח אתרים, מה ש... קראו לה Web Tools, זה מצחיק, תמיד שאני מספר על זה, אני אומר, זה היה פיתוח אתרים ומולטימדיה, זה היום לא משתמשים במילה הזאת, כבר מולטימדיה, אבל זה היה...
מילה של שנות ה-2000.
בניית אתרים ומולטימדיה, ככה קראתי לאט. היו לי משרדים קטנים בתל אביב, ואחר כך פרילנסרים, הייתי צעיר וחתיך פעם.
איזה רוח יזמית, אז עכשיו יש לך רוח יזמית בתוך הארגון.
כן, נכון, זה התחיל מאז, עם השנים באמת הצטרפתי למקן אריקסון, בתחום הזה של אתרים, אחר כך עברתי לתחום הפרסום שם, הפרסום הדיגיטלי, משם המשכתי לחברת יורו RCG, שהייתי שם מנכ״ל האינטראקטיב שלהם, הייתה תקופה, אנחנו מדברים על 2000 ולפי דעתי 6, הייתה תקופה שהתחילו כמו פטריות אחר הגשם לצוץ כל משרדי האינטראקטיב בעצם, זאת אומרת, אנשי הפרסום הקלאסיים אמרו, וואו, רגע, יש פה משהו קורה, האינטרנט הזה פתאום מתחיל לתפוס, זה היה ב-2000.
יש פה הזדמנויות.
זה התחיל בתחילת שנות ה-2000, אבל בטח התפתח בצורה מאוד משמעותית ב-2004, 2005, 2006, אז ב-2006 עברתי באמת ממקן ליורו, הייתי מנכ״ל האינטראקטיב שם, משרד הפרסום הדיגיטלי שלהם. אחר כך הלכתי הביתה קצת לנסות באמת לעשות עוד איזה יוזמה אישית שלי, לפתוח איזה עסק משלי, לא כל כך עבד, היו לי כמה רעיונות, לא כל כך הלך. חזרתי לתחום הפרסום והצטרפתי לגיטם כמנהל הדיגיטל שם, ובתפקידי האחרון, אחרי גיטם, באמת הייתי סמנכ"ל הדיגיטל של באומן במשך 4 שנים, ובשנה, שנה וחצי האחרונות, הצטרפתי להדס שהיא פתחה בעצם את מינט לפני שנתיים, או שנתיים, סליחה, שנתיים וחצי, ויחד היום אנחנו באמת ממנכלים את מינט, וזאת הדרך ככה שעשיתי בעצם, יש לי פרספקטיבה, אני חושב בשוק הישראלי בטח, על כמה משרדי פרסום ואיך משרדי פרסום מסתכלים בכלל על העולם הזה של טכנולוגיה או של שיווק קצת יותר עמוק, ואני מאוד מאוד שמח על התהליך הזה שפה עשינו במין, שהוא באמת לקחת את העולם הזה ולהעמיק אותו, לקחת אותו לעולם החדש, להבין שזה לא פרסום של, נגדיר את זה בלי לזלזל מה שנקרא, אבל עוד באנר כזה, עוד ספוט בטלוויזיה, עוד שילוט חוצות או פרינט כזה או אחר, אלא זה הרבה יותר עמוק. העולם משתנה, הצרכנים שלנו משתנים.
חדשנות.
חדשנות, כמובן, כולם מדברים חדשנות, אבל זה צריך לבוא ממקום באמת נכון, ולא, שוב, כמו שאמרתי קודם, לא טכנולוגיה לשם הטכנולוגיה, או חדשנות לשם החדשנות, רק להגיד אנחנו חדשנים, אלא באמת לתת ערך לצרכנים. והדרך שאנחנו מאמינים בה היום, שהכי נכונה לעשות את זה, זה על ידי באמת לתת להם כלי איפה שהם נמצאים, שזה בתוך הסמארטפונים שלנו, שלהם, 24/7, ולא כפרסום, כמשהו עם ערך משמעותי, שהם יגידו, וואלה, בטרייד-אוף של החיים, אני איתכם, כצרכן. אני מבין שאתם לא רוצים להציק לי בפרסום, אבל אתם צריכים לקבל משהו בתמורה, אז בואו נעשה את המשחק הזה. זה אם נסכם אולי את ה...
אולי גם הערך שמינט מביאה, לדעתי ככה, אולי אני סתם מנחש לא נכון, אבל איך שאני רואה את זה מהדברים ששמעתי ממך ומדברים שקראתי לפני השיחה שלנו, העניין הזה שבאומן כל כך מצליחה, גם מצליחה מבחינת הפרמטרים האלה של שמרת הלקוחות שלהם וגם להביא לקוחות חדשים ולהציג צמיחה, הרי עם התחרות הלא קלה שיש וכל השינויים הטכנולוגיים והשינויים בכלל שקורים בשוק בעולם הפרסום,
אז אין ספק שזה ערך משמעותי באמת, גם כן. למשרדי הפרסום שאנחנו עובדים איתם, כן. גם ללקוחות, כן. אגב, גם ללקוחות וגם למשרדי הפרסום, יש פה ערך, אמרת חדשנות, אין ספק, יש פה ערך חדשנות לא סטנדרטי בעולם השיווק פרסום הזה. זאת אומרת, זה, עצם זה שצמחנו מתוך, וזה לא עוד בתוכנה, אתה, בסוף היום שאני אסתכל על המתחרים שלנו, אז אני אומר, זה בתי תוכנה. וזה לא משרדי פרסום. כי אין את זה במשרדי פרסום, כן. והם עוד לא שם. אני יכול לומר כרגע לשמחתי, כי זה יתרון יחסי, אני מניח שזה יקום בשנים הקרובות. כן. כי כולם מבינים את זה שזה הולך לשם.
יפה, אז זה מה שמביא אותי לשאלה האחרונה בעצם. ככה סיפרת על כל הדברים שעברת ועברת לא מעט. ליזמים שבין המאזינים שלנו, שמאזינים עכשיו לתוכנית, לאן אתה רואה את עולם הפרסום הולך ו... איפה היית ממליץ ככה, לאיזה כיוונים לקחת את היוזמות עם טכנולוגיות, או יוזמות אפילו לא טכנולוגיות, איפה היית חושב שכדאי לשים את הביצים באיזה סל, מה שנקרא, לאותם יזמים שמאזינים לנו?
אוקיי, אז אני חושב שזאת שאלה מאוד מאוד גדולה, כי גם יזמים שמאזינים לנו עכשיו, יש מכל ורטיקל, זאת אומרת, כן, זה לא, לא כולם מתחום הפרסום. אם, יש, אם באמת זה סטארט-אפ או יוזמה כלשהי, שהיא מתחום העתק, מתחום הפרסום, מתחום טכנולוגיות עבור פרסום או כן. עבור שיווק, אני חושב שאחד באמת אנחנו בטח כמינט או כקבוצת פובליסיס בארץ נשמח להכיר, וכטיפ אחד אולי זה משהו שאפשר באמת היום, זה לא משהו קל כל כך, כמו... לחבר אותם עכשיו ללקוח של הקבוצה פה בארץ, ובאמת יש פה לקוחות מאוד מאוד גדולים, אבל גם לחבר לעולם זה משהו שהוא אפשרי, ואם יש רעיון, אז קודם כל אנחנו נשמח לעשות את זה. דבר שני, אני חושב שצריך להיות, אם אתה יודע, לתת, אתה אומר לי, תן טיפ אחד, אז דווקא הייתי הולך, הייתי חוזר לסטורי טלינג שדיברנו מקודם. כי עכשיו לדבר על טכנולוגיה ולתת טיפ בעולם טכנולוגי ולעשות את המוצר ולמד פיילוט ואז לגדול את זה, הם אולי יודעים יותר טוב ממני, אבל כסטורי טלינג הייתי אומר שצריך מאוד מאוד להתמקד היום, אם המוצר הוא B2C כמובן, לא B2B, B2B זה עולם אחר, אגב, אבל גם שם צריך אולי הטיפ הזה נכון, אבל מאוד להתמקד במסרים קצרים, מדויקים מאוד, לקחת בחשבון שמי שיושב מולכם בסוף, אם זה כמשקיע או כלקוח, ראה כבר כל כך הרבה סטארט-אפים באותו תחום, אז איפה האדג' שלכם בא, ומיד לדבר עליו, באקסלרטור של מייקרוסופט, קוראים זה ההוק, איך לתפוס את מיד את כהוק כזה, כוו, איך מיד לתפוס את האטנשן של, של מי שעומד מולכם, ומאוד מאוד לחשוב על העולם הזה. זאת אומרת, זה לא רק טכנולוגיה. זאת אומרת, סטארט-אפים הם לא רק טכנולוגיה. אגב, כמו שהם לא רק רעיון, מדברים על זה היום שהרעיון עצמו של סטארט-אפ או של כל חברה, כלשהי, זה אחוז אחד מההצלחה שלו. כל הכבוד לרעיון הזה, שפתאום מישהו בא עם רעיון, זה אחוז אחד, כי יש כל כך הרבה פרמטרים בדרך נוספים שהם גורמים לו להצלחה או לאי-הצלחה. ואולי המייל שלי... זה סביב העולם הזה באמת של להיות מדויקים, לדעת מה, כל, את המסר המדויק, לזקק אותו כל הזמן, להכיר כל הזמן את הצרכנים שלכם, ולא לצאת מתוך הנחות שאתם חושבים שאתם מכירים אותם, או חושבים על עצמכם כצרכנים, כי כל אחד יש לו רצונות אחרים.
טוב, נגמר לנו הזמן, אז ככה
היה
כאן,
כיף.
כן, היה כיף מאוד ומאוד מעניין. אז, אבל בגלל שבאמת נגמר לנו הזמן, אז אנחנו צריכים לסיים כאן. מעיין, אני רוצה להודות לך מאוד מאוד על השיחה המעניינת. הערת לנו את הדרך בכל מה שקשור לעולם הטכנולוגיה, מנקודת מבט של עולם הפרסום. אז שוב תודה, ולכם, מאזינים יקרים שהזנתם לנו, שיהיה לכם המשך שבוע נפלא ולהשתמע ברביעי הבא באותה שעה.